הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יריב ראוי בהגשת דוקטור אדם קלין אורון.
כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. אני דוקטור אדם קלין אורון, ותודה על ההזנה ליריב ראוי, פודקאסט מבית 103 FM ומכון ון ליר בירושלים. בכל פרק שני יריבים או יריבות הסתכלו על סוגיה כלשהי מזוויות שונות, מבלי להסתיר את חילוקי הדעות, אבל מתוך כבוד הדדי. היום נעסוק במנהיג הפוליטי הבולט של תקופתנו, דונלד ג'יי טראמפ. הקדנציה הראשונה של טראמפ, בין 2016 ל-2020, נראתה כמו שערה מושלמת, עם סגנון בוטה ודיפלומטיה אגרסיבית, אבל אז הגיעה הקדנציה השנייה, שמראה לנו מה זה הוריקן אמיתי. שידוד חריף של מערכות שלטוניות ממשרד הבריאות, דרך ה-FBI ועד לבנק המרכזי, הפד, פרישה ממערכות בינלאומיות, מלחמת מכסים ופעולות צבאיות באיראן ובוונצואלה, ופריסה של המשמר הלאומי ולאחר מכן של סוכני אייס בערים שונות ברחבי המדינה. כל יום מספק כותרת חדשה, ונדמה שטראמפ בא לזעזע את הסדר הישן. אבל האם הוא גם מעוניין להקים סדר חדש? ומאיזה סוג? ובעצם, האם טראמפ בכלל טוב לישראל? על שאלות אלה ואחרות התנצחו היום שני יריבים הראויים שלנו. דוקטור אלי קוק, ראש המחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה, שלום אלי.
שלום.
ודוקטור קובי ברדה, מבית הספר הרב תחומי במכון הטכנולוגי חלון. שלום קובי.
שלום.
אנחנו נתחיל כרגלנו, קודם כל בדקה שבה כל אחד מכם יציג את עמדתו הבסיסית לגבי הסוגיה, ובגלל שטראמפ זו סוגיה גדולה, אנחנו נתמקד בתור התחלה לפחות בשאלה, האם טראמפ טוב לישראל. אז קובי, אתה רוצה להתחיל?
כן, אני חושב שטראמפ באופן עקרוני טוב לישראל, מהסיבה המאוד פשוטה, כי לא אנחנו בחרנו את הנשיא, מי שבחר זה העם אמריקאי, אנחנו קיבלנו, והייתה חלופה, והחלופה שהייתה בעיניי, בטח ביחסים של ישראל, היא חלופה פחות טובה, ובהינתן העניין הזה, אני חושב שבין שני המועמדים שהעם האמריקאי יכלה לבחור, קיבלנו את האפשרות היותר טובה, האם יש דברים מסוים שהם מאוד בעייתיים של הנשיא טראמפ בקשר לישראל? כן, אנחנו מקליטים יום אחרי שהוא מוציא בעצם הערת הזרה, אם תרצה, לנשיא הרצוג, לתת חנינה, כולל you should be ashamed of yourself, על זה שהוא לא מוציא, אז כן יש, אבל בתמונה כללית גדולה, לפני שנעביר את הזכות לאלי, שהתחייב להסתובב עם כובע של Make America Great Again, אם יגיעו אחרון החטופים הישראלים, אז יש לו גם בהחלט דברים סופר רלוונטיים טובים בכל מה שקשור לישראל.
אלי, בבקשה.
אז קודם כל צריך להגיד, זו שאלה פוליטית, מה טוב לישראל? טוב לאיזה ישראל? אני חושב שטראמפ למשל טוב מאוד לממשל של נתניהו, זה ברור, וקובי גם אמר את זה. אני חושב שבסך הכל הטריק עם טראמפ זה לנסות להסתכל בטווח ארוך ולא בטווח הקצר. אז ברור שאני, כמו שקובי אמר, מאוד התרגשתי שיחזירו את החטופים, ואני אפילו אגיד, יש משהו בכוחנות של טראמפ שכנראה אפשר לדבר הזה לקרות, אבל בסופו של דבר, כשאני לוקח איזושהי צעד אחורה, כשאני מסתכל על הפירוק של הסדר של הקיים מאז שנות ה-40 של המאה ה-20, ואחת הסיבות למה אירופה נוטשת אותנו זה בגלל שארצות הברית נוטשת את אירופה. כשאני מסתכל על השינוי בנורמות פוליטיות, אתה יודע, טראמפ עצמו ממש לא חושב שהוא אנטישמי, אבל הגולם קצת קם על יוצרו. המאגה הזה שהוא יצר, עכשיו אנחנו רואים שבגלל שמותר להגיד הכל, אין נורמות וכולי, זה יוצר אנטישמיות מאוד קשה בקרב הימין. ואפילו בשאלות הכי ככה בורות מאליהם, הסכמי אברהם היה מדהים וכולי, אני כבר לא בטוח, כלומר, גם הראשים אמרו בארצות הברית שבסופו של דבר זה היה הדבר הכי חשוב בהסכמי אברהם, היה לעשות הסכם מעל הראש של הפלסטינים. הרבה מאוד אנשים חושבים שזה מה שהביא אלינו את השביל אוקטובר, שהיינו רגע לפני נורמליזציה עם סעודיה, שזה בעצם המשך של תוכנית טראמפ, ואתה יודע, הם היו עם הגב לקיר ועשו את מה שהם עשו, זה לא מצדיק את מה שהם עשו, אבל צריך להבין את הקונסטלציה שדברים קורים. אפשר להמשיך מפה לפירוק ההסכם עם איראן, האם בסוף, זה סימן שאלה מאוד גדול, אבל בסוף של דבר, אנחנו עדיין עם 400 קילוגרם של אורניום מאושר שלא היה לפני כמה שנים, שההסכם של אובמה היה קיים. כלומר, בסופו של דבר, שאתה מסתכל ככה על מכלול הדברים, ו- ובסופו של דבר אני רק אגיד, כמות האמריקאים שאיבדנו בשנה האחרונה היא מטורפת. יש איזו טעות שחושבים שהמלחמה בעזה זה מה שגרם לזה, זה נכון, אבל זה בעיקר בשנה האחרונה. הערבה, אם אתם זוכרים, כל ההנגר גיימס שעשה טראמפ בתחילת הקדנציה, תמונות של מוסלמנים פלסטינים, זה הרגע שאתה ממש רואה בקרב גם רפובליקאים וגם דמוקרטים, צלילה מאוד דרמטית בסקרים, בכל מה שקשור לתמיכה בישראל.
קובי, מה דעתך על זה?
זה שיש עלייה מטורפת באנטישמיות בימין היא נכונה, אבל צריך לזכור שהיא מגיעה אחרי עלייה מטורפת של האנטישמיות מצד שמאל. 2018, עליית הפרוגרסיבים בארצות הברית. אנחנו רק רואים אתמול את AOC במינכן, מדברת על ג'נוסייד, ואני חושב שדווקא בהקשר של מאבק באנטישמיות...
רגע, רק תגיד לכל...
AOC, אלכסנדריה קוזיו קורטז, חברת קונגרס, ככל הנראה תהיה הסנטורית הבחירה. אגב, ראיתי היום לפני שהגעתי פה איזשהו סקר, שהיא הדמות הדמוקרטית המוערכת ביותר כיום בארצות הברית, שזה מסמן לנו איזשהו וקטור מאוד בעייתי בהתמודדות עם הדור הבא של המנהיגים הדמוקרטיים בארצות הברית. אבל אני אומר, דווקא בהקשר של האנטישמיות, פה אני קצת חולק בהקשר הזה על, על, על אלי, כי אנחנו כן רואים מאבק אימתני בכל מה שקשור לקמפוסים. עברנו שנתיים נוראיות, כתבתי מאמר על האחים המוסלמים, הצמיחה שלה 30 שנה, זה כבר עושה שוק וויב, זה פורסם בישראל הפרסט לפני שבועיים, ואני כן רואה את הממשל של טראמפ עושה, אין ספק בצורה מאוד אגרסיבית, זה שלוקח את התקציבים שהקרנות הגרנטי והמחקר פוגע בסופו של דבר בכולם, כן? אבל זה מסוג הדברים שהוא עושה עקירה בלי הרדמה לפני כן, כי המצב בקמפוסים היה בלתי נסבל, אבל... אסור לטשטש את מה שקורה בימין האמריקאי, יש דור בעייתי מאוד למדינת ישראל, ברמה של, יש עכשיו בבחירות למושל פלורידה, מתמודד צעיר במפלגה הרפובליקנית, שמתחיל לצבור תאוצה, הוא התחיל באחוז, היום כבר 5%, נראה איפה הוא יגיע לקראת סוף הבחירות, שכל הקמפיין שלו, כל הפלטפורמה שלו זה אנטי נתניהו דווקא, of all people, כן, אתה יודע, שהוא גונב לנו את הכסף, הוא מוביל לנו למלחמות וכל מיני דברים כאלה, הבעיה ביחסי ישראל ארצות הברית היא בעיה אותנטית, אני לא חושב שהיא קשורה רק בהכרח לימין או לשמאל, או רק בהכרח לטראמפ או לנתניהו, יש בעיה אמיתית, ואם תרצה בהמשך נעשה עכשיו מה כן אפשר לעשות במסגרת הדקה.
אז לפני שאלי אתה מגיב, אני רוצה, בואו נרחיב טיפה את השאלה הזאת, זאת אומרת, אני חושב שרמזת לזה. כשאנחנו מדברים על מה טוב או רע לישראל, אני חושב שהשאלה האם נשיא ארצות הברית, וספציפית טראמפ, הוא בן ברית של הממשל הפוליטי הנוכחי בישראל, היא שאלה קטנה יחסית, היא משמעותית, אבל מעבר לזה, האם המדיניות של טראמפ, האם משהו, הבלנדר הזה שהוא עושה במזרח התיכון, כמו שהוא עושה בכל מקום, האם זה מעמיד את ישראל במצב שהוא חיובי יותר או חיובי פחות?
דווקא יחסית הבלנדר שהוא עושה במזרח התיכון, אני חושב שבאופן יחסי זה אולי המקום שאולי הוא לא עושה עכשיו נזק, אבל אני רק אגיד שבגדול השינוי הדרמטי שקורה במזרח התיכון, שאפשר להגיד שטראמפ קצת שם אותנו בפינה, והחליט שהחברים הכי טובים שלנו, אנחנו יודעים את זה, וזה קשור גם לכסף, וגם זה המפרציות, וזה סעודיה וכו', ונראה שגם היתרון הצבאי שלנו הולך ולהיעלם בעשורים הבאים, גם בגלל החלטות של טראמפ. קטר קיבלו הסכם ביטחוני, ערבויות ביטחונות שהלוואי עלינו לקבל אותם, אנחנו לא קיבלנו את זה. אוקיי, שהחותים ירו אלינו טילים, אז טראמפ אחרי שבועיים אמר לא, הספיק לי. אז אני חושב שבמובן הזה יש פה איזושהי שינוי דרמטי שקורה. אני רוצה רק לחזור לכמה אמירות שקובי אמר, כי אני חושב שקובי באמת מייצג פה במובן הזה את השיח הישראלי כולו. כלומר, אני חושב שטובי עושה את זה מצוין גם, צריך להגיד. אז קודם כל, אני חושב שלהגיד על AOC שמישהו שאומר ג'נוסייד זה אנטישמיות, זה אומר שכל המפלגה הדמוקרטית כבר אנטישמית, אם זה מה שאתם אומרים. כלומר, בסופו של דבר, הסקרים מראים היום שכאילו זה ציבור מאוד גדול, וזה כבר לא הווק עם השיער הסגול בקמפוסים שזה, שבאמת שם אפשר להתווכח אם זה אנטי-ציונות קיצונית שגובלת לאנטישמיות. אני לא רוצה להיכנס לוויכוח, זה פחות מעניין. אבל עכשיו אנחנו מדברים על הרופא שיניים, ההייטקיסט, כאילו, שגר בפרברים, שהוא אומר שזה ג'נוסייד. וזה לדעתי פשוט לא אנטישמיות. כאילו, האם זה ג'נוסייד? אני לא משתמש במילה הזאת באופן אישי. אבל מתו 70,000 אנשים, אולי אפילו יותר, 20,000 ילדים, כאילו, בציבור האמריקאי, that's a genocide. כלומר, אז במובן הזה, אני חושב שזה בעייתי. דבר נוסף שאני רוצה להצביע עליו, שרואים הרבה בשיח הישראלי, אני חושב שזה נורא נוח לציבור הישראלי להאמין. שמאחורי כאילו כל האמירות האנטי-ישראליות שיש, מסתתר איזה מישהו מהאחים המוסלמים. ואני יודע שקובי מאוד דוחף את הנרטיב הזה, ופה אני חייב להגיד שאני פשוט לא מסכים איתו. אפילו אני אגיד שיש אירוניה מסוימת, שדווקא אם כבר מי שכאילו, אתה יודע, הכי ממומן על ידי קטר וכולי, זה הוויטקופים והקושנרים וטראמפים וכולי, ודווקא אני חושב שהווקים האלה, הלוואי, באיזשהו מבון אני אומר, הלוואי שהחבר'ה האלה היו ממונים על ידי האחים המוסלמים. בסופו של דבר, לצערי, הבעיה היא עמוקה יותר. ופה אני רק אגיד, זה בעיה של זהות בסיסית אמריקאית, שהפוליטיקה האמריקאית נהיה כמו כדורגל. או שאתה בעד טראמפ, או שאתה נגד טראמפ. רק לא ביבי, רק אותו דבר פה. והם מסתכלים על מדינת ישראל, שקובי בא לתת את הנתון הזה, אבל אני אתן ביקומו. כנראה המדינה הכי טראמפיסטית בעולם, אוקיי? 73% תמיכה בטראמפ. ויש אנשים פשוט לא יורדים לפרטים. כאילו ברגע, צריך להגיד, טראמפ היום לא פופולרי בצורה קיצונית, 38% תמיכה בארצות הברית. אין מדינה בארצות הברית, אפילו ווסט וירג'יניה, שאוהבים אותו, כמו שאוהבים אותו בישראל. ואני חושב שיש הרבה אנשים שאומרים, אני לא אוהב את טראמפ, טראמפ מאוד אוהב את ישראל, ישראלים חולים על טראמפ, כנראה שאני בצד השני. אני חושב שאחד הדברים שגם דוחק הרבה אנשים מטראמפ בשנים האחרונות, זה כל הסיפור הזה. עכשיו זה מורכב, וקשרו להמון דברים אחרים, שגם סתם האבנגליסטים, שגם עשו הרבה נזק במובן הזה, אתה יודע, שג'רי פלוול אומר, מישהו שקובי כתב על הרבה, שההומואים אחראים ל-11 ספטמבר, אבל אז מנופף בדגל ישראל, אז אנשים אומרים, אוקיי, this fucking guy, כנראה שהוא אוהב את ישראל, כנראה שאני לא אוהב את ישראל. אגב, משם אתה מגיע לדברים מגוחכים כמו Queers for Palestine, שזה לא בדיחה של KFC, כמו שביבי עשה, זה דווקא בעיה מאוד רצינית. אז אני אעצור פה, ואני רק אגיד שדווקא, אם אני מחפש אופטימיות בסיפור הזה, אני כן חושב שיש משהו בריאל פוליטיק של טראמפ, איך הוא מנהל את המזרח התיכון, שתן דווקא נותן לי איזושהי תקווה, שאולי הכוחנות שלו, היכולת שלו לדבר לשני הצדדים, דווקא אולי, כמו שזה הביא את שחרור החטופים, אולי דווקא פה יש איזשהו מקום לאופטימיות. מצד שני, אני יודע שמדבר ארוך, אני אעשה את זה קצר. טראמפ is a bullshitter, וצריך לדעת מתי הבולשיט מגיע. טראמפ הולך לפרק את חמאס מנשקם? טראמפ הולך לעשות זה?
לא נראה ככה כרגע. כן, קובי.
אז תראה, אני דווקא אסתכל על מה שהוא עשה ומה שהוא התחייב בעזה, ובוא נראה מה התקיים עד עכשיו. אוקיי? הוא התחייב שהוא יחזיר את כל החטופים עד האחרון שבהם, צ'ק. הוא התחייב שהוא יקים את ניו רפה, צ'ק. אגב, בראש השנה, בנאום שלו בפני שוטרים, בן גביר מספר שהוא הולך להקים שכונה לשוטרים צעירים. בעזה הוא רק לא התחייב לגבי איזה שוטרים, כנראה זה יהיה שוטרים פלסטינים. אז צ'ק על זה, הוא מתחייב להביא כוח שיטור בינלאומי, 8,000 אינדונזים הם אמורים להגיע לפה, צ'ק. הוא מדבר על זה שהוא הולך לייצר פה עיר חדשה מבוססת על AI, זאת אומרת, תביעת זהות ביומטרית, צ'ק. הוא מדבר על זה שמי שהולך לנהל את האירוע הזה זה איחוד האמירויות. גם על זה אנחנו כבר בצ'ק, ואנחנו מקליטים בפתח של שבוע שבו הוא אמור להציג בעצם את הקונצרנום של ניו גאזה, ואני חושב, ופה דווקא אני חושב שאלי אוהב את מה שאני הולך להגיד, שהיכולת שלו לכפות דברים על נתניהו היא פשוט, אין אף נשיא בהיסטוריה שמולה נתניהו התמודד, שבכלל מתקרב ליכולת שלו לכפות עליו דברים שהוא אפילו, הרי לדעתי, ואמרתי את זה בזמן אמת, וזה התברר, הסיבה שבגללה הוא נסע בנסיעה הדרמטית בשבוע שעבר, כל כולה הייתה כדי להימנע מהנסיעה לאיפאק שאמורה להיות השבוע, כי דחפו לו בתוך הגרון את האירוע הזה של הצגת המועצה לעזה. אז מצד אחד הוא כאילו דוחה את הצורך שלו להגיע, מצד שני עכשיו טראמפ לוחץ עליו, אז הוא שולח פתאום את גדעון סער, אותו גדעון סער שהוא לא נתן לו להתעסק בכלל מיחסי ישראל ארצות הברית, זה רק מראה את הלברג' העצום שיש לטראמפ על זה, ולכן, ובזה אני מסכם, אני דווקא יחסית כן אופטימי, לאופן שבו אנחנו נראה את השיקום של עזה, אני גם לא אתפלא אם החמאס בסופו של דבר ילך לתהליך שעכשיו יכול להיות שאנשים יגידו שבסופו של דבר זה עוד נאה וזה משהו שהוא זמני והכל בסדר, אבל אני לא אתפלא אם אנחנו נשמע איזושהי הודעה של חמאס שאומרת שמוכנים להצטרף לקונצורניום, שאגב ממילא היום שאנשים עוברים את הגבול ומקבלים חותמת עם הנשר הפלסטיני עליו. כן. זאת אומרת, מי שמנהל את זה, עזוב את השם, המועצה, הבירוקרטים, זה לא משנה. וזה הייתה התוכנית מההתחלה. אז אגב, בולשיטר, אני בינתיים רואה שכל מה שהוא מתחייב מתקדם, יש כמובן נטל ההוכחה על פירוק חמאס מנשק עליו, אבל כרגע, 3/4 מהדרך, כל מה שהוא התחייב קורה.
אז קודם כל אני אגיד שלפני שכל זה היה את הריביירה בעזה, והיה כזה דיבורים על טרנספר, אז כאילו, וזה היה, צריך להגיד, זה עשה נזק אדיר. תמיד צריך לזכור, הרבה יותר קל לנשיא רפובליקאי להפעיל לחץ על נתניהו מאשר את זה. מה שביידן, כאילו, הגיע מעמדה, וביידן היה חלש, ויכל לעשות יותר, אבל טראמפ מגיע עם קלפים הרבה יותר חזקים, ולכן, תודה, אני מאוד שמח שהוא חיזר את החטופים אחרי 10 חודשים, אבל כל הסיפור הזה עם הטרנספר גם גרם לזה שזה ייקח הרבה יותר זמן, וכל הדימום תמיכה בארצות הברית בחודשים האלה עלה לנו ביוקר. זה דבר אחד. דבר שני, אני מאוד שמח מהדברים שקובי אומר פה, הלוואי שהוא צודק, אני רואה איזה בלוף קלאסי של טראמפ. יש קו צהוב. כל הדבר שקורה, מה שקובי מדבר על זה, זה בצד שלנו של הקו הצהוב שישראל כבשה. כל מה שקורה בתוך עזה, שעדיין זה חמאסטן, שהולך ומתחזק כל הזמן. האם עכשיו האינדונזים האלה, או הטורקים, או השוטרים האלה, הם הולכים להיכנס ולפרק את חמאס מנשקם? אז יכול להיות שיהיה בנו איזה הצגה שהחמאס מביא איזה כמה נשקים וכולי, אבל קשה לי להאמין בסופו של דבר שדונלד טראמפ הוא זה ש... ושוב, הלוואי שאני אתבדה פה, הלוואי שקובי צודק, אבל אני פשוט לא מרגיש שזה האירוע. טראמפ הוא איש של נראות הרבה פעמים, הוא לא איש של פרטים קטנים, הוא לא איש של מעשים גדולים במובן הזה, ולכן אני מאוד מאוד חושש שמה שהולך לקרות בגדול, זה שחמאס וישראל כרגע בעצם באותו צד, כזה למרוח את ממשל טראמפ כמה שיותר זמן, ואתה יודע, עוד 3-4 שנים, הסיבוב הבא של האלימות, והכל חוזר חלילה, וכאילו לא קרה כלום, וזה החשש הכי גדול באופן אישי, שמה שיקרה שם.
כשאנחנו מסתכלים על טראמפ, אפשר לראות שבאיזשהו מוד פופוליסטי קלאסי, שטראמפ הוא איש שמפרק מערכות. הוא מפרק בוודאי את המערכות הפדרליות בארצות הברית, או עושה להם ריסטרקצ'רינג, הוא מנסה לפרק את הסדר העולמי, יהיו טענות שמועצת... פירק, נכון, יש טענות, בדיוק אתמול, אני חושב, לא מזמן, אני חושב שהקנצלר הגרמני אמר שארצות הברית היא כבר לא... הגוד גאי של העולם פחות או יותר, דברים משתנים. והיו טענות גם שמועצת השלום בעזה, whatever it is, זאת אומרת, זה יותר משהו דקלרטיבי, בינתיים המועצת הוא איזשהו גוף שנועד להחליף את האום, כאילו בחזון של טראמפ.
שהוא אני... עומד בראש גם אחרי שה...
בדיוק, גם אחרי שהוא כבר לא הנשיא. אבל אני רוצה לשאול באופן כללי, מהפרספקטיבה של ישראל, זה בעצם זורק אותנו לתוך מצב... כאוטי מאוד, אבל מפרספקטיבה רחבה יותר, ופה דווקא אני חושב, אלי, בתור מישהו שיש לו ביף עם האליטות, באופן כללי, זה טוב, זה רע, לאן אנחנו נכנסים? אנחנו נכנסים, הסדר שבאמת, כאילו הפאקס אמריקנה נגמר, זה עדיין אמריקנה, אבל זה לא פאקס. אז עם מה אנחנו מתמודדים עכשיו, ואיך ישראל בעצם, כמדינה, לא כנתניהו, אמורה להתמודד עם זה?
אז אני אגיד שני דברים קצרים על העניין הזה. אחד הדברים טובים דווקא, זה שישראל תמכור הרבה מאוד נשק לעולם, בשנים הבאות. תעשיית הנשק הישראלית הולכת הרבה. הגרמנים בונים צבא, הפולנים בונים צבא,
ההודים,
וכל זה, זה קשור לטראמפ.
החלק... איכשהו לא התעודדתי. אבל כן.
סליחה. החלק הפחות חיובי זה שאתה מסתכל על היחסים שלנו עם, נגיד, האיחוד האירופאי. למה יש לנו הסכמי אסוציאציה כאלה? למה יש לנו הסכמי סחר חופשיים עם האירופאים? למה יש לנו את ה-ERC, אתה יודע, מיליארדים בתקציבים לאקדמיה הישראלית, או לפחות היה? כי אתה יודע, היה פה, כמו שאמרת, היה פה פאקס אמריקנה, האירופאים כבר מזמן לא כל כך אוהבים אותו, אבל היה דוד מאמריקה שמר, הלו, אם אני מסבסד לכם את הביטחון, אז אתם תהיו נחמדים לחבר שלי פה ישראל וכו'. ברגע שהדבר הזה מתערער, אני מדבר פה בטווח הארוך, לדעתי יש לנו בעיות מאוד קשות עם אירופה, לדעתי לא, אתה שומע כבר את הסגן, לא יודע, שר החוץ הולנדי, ולא איזה, אתה יודע, אנטישמי גדול, ולא איזה מישהו מהשמאל הקיצוני, הכי כאילו טכנוקרט, אומר, צריך להסתכל שוב על הסכמי האסוציאציה עם ישראל, הדברים כאלה. אז אני חושב שבסופו של דבר, לנו היה, ישראל הייתה אחת המרוויחות הכי גדולות מהסדר הישן, ואתה צודק לגמרי, שאם אתה במקומות אחרים בעולם, אז אולי הפאקס האמריקן הזה הוא לא היה לטובתך, אבל ישראל בטח זה היה זה, וזה עולם חדש מופלא. אנחנו רואים את הדולר צונח, אני חושב שאנחנו נכנסים לעידן שבו טראמפ זירז תהליכים שכבר היו. ה-121 הולך להיות המאה הסינית, אני יותר ויותר משתכנע בזה. אתה רואה אפילו, עוד דבר אחרון שרציתי להגיד לקובי. קובי צודק לגבי זה שטראמפ רוצה להילחם באנטישמיות בקמפוסים, אבל בדרך שהיא weaponized את הסיפור הזה, ולקח לכזה, כל מיני מדענים את התקציבים שלהם שלא היו קשורים לזה בכלל, זה יצר דווקא לדעתי איזושהי כוח הפוך, שקודם כל היו הרבה מאוד יהודים שהיה להם מאוד נוח עם זה, כי הרגישו, וואו, עכשיו כולם מאשימים אותי, איזה חוקר מאשים אותי שלקחו לו את המחקרים. כלומר, הוא בעצם בסופו של דבר היה הרגיש שלטראמפ היה יותר חשוב להיכנס באליטות שהוא לא כל כך אוהב, ולהשתמש באנטישמיות כאיזשהו תירוץ לעשות את הדבר הזה, שזה נזק אדיר לדעתי למצב שלנו. אז אני רק אסיים ולהגיד שטראמפ זירז פה תהליכים, אבל כאילו, אם אנחנו נכנסים לעולם חדש מופלא, שהסדר העולמי לא קיים יותר וכולי, אתה יודע, זה לא הולך להיות פשוט לישראל. ישראל נהנתה מאוד מהמאה השנים האחרונות של הגמוניה האמריקאית.
האם אנחנו חוזרים בעצם למצב של טרום 67, זאת אומרת שכל הבריתות של ישראל הולכות להתערער עכשיו? מה דעתך על זה, קובי?
חד משמעי, אנחנו בעולם שבונה בריתות חדשות. תראה, הנסיגה האמריקאית לא התחילה בתקופתו של טראמפ, זה התחיל בתקופתו של אובמה, טראמפ 1-0, אחרי זה הנסיגה מאפגניסטן, זאת אומרת, שים לב, כל הנסיעים האמריקאים ב-15-20 שנה האחרונות, מאז שארצות הברית הפכה עצמאית אנרגטית בזכות פצלי השמן, בעצם כל מה שהיה הסדר העולמי של 44, ברייטון וודס וכן הלאה, מתרסק. עכשיו השאלה נשאלתי באמת מה אמור להחליף את זה, ואנחנו רואים מה מחליף את זה. למרות שאני ממש, אבל ממש, לא מגדולי תומכיו של נתניהו, אני אגיד פה משהו לשפחו, הוא מזהה את הבריתות החדשות שנוצרות במרחב, והסיפור עם קפריסין ויוון כנגד טורקיה, שזה איזשהו, אני עשיתי בדיקה, מסתבר שבכל צהל הגדול יש נגד אחד שמתעסק בטורקיה. כאילו אנחנו אפילו לא באירוע מבחינת הסיכוי והסיכון, והטורקים לא מפסיקים לבחוש פה בסבנו, ועם המצרים עכשיו הם מקימים איזושהי קואליציה.
אבל טראמפ מחבב את ארדואן, אם נחזור. נכון,
כי ארדואן היה היחיד שאמר אחרי ה-January 6 שהוא פתאום תשאיר אותו. אז זה משהו שהוא יודע לזכור, הוא יודע לזכור היטב לחברים בשעת צרה, מה שהוא אגב לא אומר על נתניהו, הוא אומר פאקים ברעיון לברק רביד, על זה שהוא בעצם, הוא אומר, הראשון שהתקשר
לברך את ביידן.
זה היה, הוא חיכה לפסיקה האחרונה במחוז פימה באריזונה כדי להתקשר לברך, כי הוא כך פחד מזה. אז זה כאילו רק, עכשיו, אין ספק, ישראל הולכת לתקופה חדשה לחלוטין. בהקשר הזה אני מאוד מאוד סקרן לקראת הפגישה שתהיה תחילת שבוע הבא. מודי הולך להגיע לפה, חושב שעודו נכנסת לאיזשהו, גם עודו נדחתה על ידי ארצות הברית, שזה מחייב אותה לבנות מחדש, אלי אמר ובצדק, הם מתפרסם שהם קונים ציוד צבאי מישראל במעל 8 מיליארד דולר, ואני חושב שהסיפור עודו התקוש, הברית ההיסטורית, עכשיו צריך להתחיל לבנות אותה מחדש.
חזרנו לימי אחשוורוש, כן, היה את השלט הגדול של האבנגליסטים.
זה סומלילנד. זאת אומרת, שים לב שאנחנו נכנסים פתאום, אתה יודע, חזרה לאפריקה, בגלל שהרייבלס שלנו נמצאים באפריקה, סיפור מרתק, אי אפשר להחזיק את זה בדקה כמובן, אבל אנחנו נהיה חייבים למצוא בריתות חדשות במרחב, אין ספק. אין ספק.
אבל אתה אופטימי לגבי היכולת שלנו לעשות את זה, ומה התפקיד של ארצות הברית?
ארצות הברית מגדירה את ההסכם, אחד ההסכמים החשובים ביותר שאנחנו חותמים עליו, נקרא פקס סיליקה, זה פקס של 9+1, 9 מדינות פלוס ארצות הברית, שמבטיח את אספקת המינרלים, ישראל חתומה על זה, והעולם בכלל עובר למאבק AI, 2027, שנה הבאה, זה כנראה השנה שבאה, שימו לב, מדי שבוע אנחנו מגלים איזשהו פיתוח חדש שמחרב עולמות שלמים של, שבוע שעבר זה היה העולם של מודיס וכל החברות הגדולות של הייעוץ, כי יצא איזשהו מודל חדש של קלוד, השבוע הוציאו מודל חדש של ביידנס, שמייצר מעין משחק שבו מראים ילדה סינית קטנה קולעת שלשות על הראש של לברון ג'יימס, וזה נראה אותנטי וגנרי לחלוטין, מי צריך את הוליווד, והכל אמור להגיע לקראת 2027, וזה מחזיק שני דברים, אחד זה אנרגיה, שני זה צ'יפים, וישראל הופכת להיות סוג של מעצמה עולמית, זה התחיל באינטל, ועכשיו זה אינווידיה, ודווקא בהקשר הזה אני יחסית מרגיש בנוח על החיבוריות הזאת, שישראל חלק מתוך ההגדרה מחדש של צ'יפים, אבל כן, אנחנו בעולם חדש לגמרי, לגמרי.
אפשר לקחת את זה למקום קצת אחר?
ודאי.
אני רק אולי אגיד דבר אחרון, טראמפ, הזכרתם את ארדואן, וטראמפ, והזכרנו את המפרציות. בסופו של דבר, יש פה עניין של כסף, וזה שהתחנפו. בסופו של דבר, טראמפ אוהב דיקטטורים, זה מה שהוא אוהב.
לגמרי.
הוא אוהב כוח, זה מה שעושה לו את זה, ואני חושב שאנחנו צריכים גם להבין את האירוע שקורה בישראל. הסיבה שהוא כל הזמן חוזר על העניין של החנינה שוב ושוב ושוב, אני חושב שבסופו של דבר, טראמפ רוצה שגם פה יהיה דיקטטורה. כלומר, כל העניין שאנחנו קצת הפסקנו לדבר עליו בשנים האחרונות, הרפורמה המשפטית וכולי, אבל לטראמפ, כאילו, מבחינתו, זה האופציה המועדפת עליו. שביבי, קינג ביבי, כי אני חושב שזה קשוט, אתה יודע, באים אליו, מתחילים להסביר לו, יש איזה אחד סמוטריץ' ויש איזה אחד בן גביר, וצריך 61 מנדטים, ואין לו כוח לזה. הוא רוצה את ארדואן, הוא רוצה את בן סילמן, הוא רוצה את החבר'ה, את קינג ג'ון אוג, בדיוק, זה מה שהוא רוצה. אז אני חושב שבסופו של דבר, גם פה יש איזשהו אירוע פנים ישראלי, שטראמפ עלול ככה גם, שוב, אני לא יודע, אולי זה באמת יהיה הכל סביב הנושא של החנינה, אני באמת לא יודע איך זה בסוף, אבל אם בשנים הבאות יש בישראל איזשהו עירים דרמטיים, אלקטורליים, גניבת בחירות, או דברים כאלה, שיש אנשים שחושבים לו, is Donald Trump gonna fucking save you? כלומר, דונלד טראמפ שניסה לגנוב את הבחירות של 2020 וכולי, אין סיכוי, כלומר, ההפך, הוא רק יעזור לביבי לגנוב את הבחירות יותר, אז זה גם משהו שמטריד אותי בתור ישראלי.
אותך זה לא מטריד.
לא, בוודאי שזה מטריד, אבל אני לא חושב ש... תראה, גם בארצות הברית, אני לא מתרשם מהבדיחות שהוא ירוץ פעם שלישית, אני חושב שהחוקה חזקה יותר מכל דבר, זה בעיניי הזוי, זה לא... אני לא רואה את זה בכלל קורה, אני חושב שבסופו של דבר, כן המוסדות האמריקאים הוכיחו את עצמם. אגב, רק שבוע שעבר, חבריו למפלגה הרפובליקנית מצביעים בצד השפלתי לחלוטין עם הסיפור של הטריפס שהוא מטיל על קנדה, זה אמנם לא מחייב כי זה סוג של הצהרה, זה לא איזה חקיקה, אבל זה מביך לראות את זה. אז אני חושב שיש איזשהו גבולות לקוח, אני חושב שהוא גם לומד את זה בהרבה מאוד מקומות, אני חושב שגם אם הכל ילך כמו שזה הולך, נכון לעכשיו זה נראה שבחירות האמצע הולך להיות פיאסקו אדיר למפלגה הרפובליקנית, כולל מה שהיה כמעט בלתי הגיוני להפסיד את הסנאט, בית הנבחרים זה היה כמעט די ברור, כי זה תמיד איזשהו בקלש של... בחירות האמצע הם תמיד בקלש לזה, אבל מי ימין שהסנאט עם, 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 עם המרווח הגדול, הקרית הגדולה שיש היום, כנראה שגם לשם זה הולך, ואז משהו יתעסק בשנתיים הקרובות, זה יהיה בניסיונות הדחה. אז גם אנחנו נראה אותו הרבה פחות עוצמתי ממה שהוא כיום. אנחנו גם מחכים לפסיקה של בית המשפט העליון לגבי הטריפס, שזה סופר דרמטי ההחלטה שתהיה, האם באמת, כי אני חושב שהוא באמת גם... נגיד, אני אקח לצורך העניין, אני חושב שהכלים של טריפס הם כלים מאוד נכונים להשתמש בהם, אבל הוא הגחיח את זה למקום באמת הזוי, שאתה קם בבוקר ואתה מגלה, או הסיפור שחבר'ה משוויץ מגיעים אליו, משלחת של אנשי עסקים,
כן, נותנים לו את
שעון ומטיל זהב, ואז הוא מוריד את זה, זה לא הגיוני, אין בזה, אי אפשר להסביר את זה. אז באמת הוא באיזשהו ורטיגו, שהוא חייב לקבל איזשהו סתירה, כדי להתעורר מהוורטיגו. ואגב, לדעתי זה הוורטיגו מגיע כתוצאה מהפסק דין של 2024 בית משפט עליון שאמר שהדרך היחידה זה אך ורק על פי החוקה להדיח אותו, זאת אומרת רק דרך אימפיצ'מנט קלאסי, לא שום דבר אחר, אז הוא, כי אני מזכיר, בטראמפ 1-0 הוא ממנה עורכת דין שיושבת וסופרת האם יכול להיות בטעות למרית עין, בעיה שהוא מרוויח באופן אישי היום, למה הוא הסיפור של גזה כל כך מעניין אותו? כי הוא מקבל למפרע זכויות שימוש על הריביירה, שאלי לא חושב שהיא תקום, אני אומר בכל מקרה, גם אם היא לא תקום, הוא את הקופון שלו יקבל, כי כל המלונות והקזינו היו קזינו של טראמפ, וזה הדרך שלו בעצם לעשות גיין אישי.
אז אני רוצה שנייה, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל לפני שניתן לך כל אחד מכם לשאול שאלה את השני, שאלה האחרונה, אתם שניכם מתעסקים, אתם לא אנשי מדע המדינה בהכרח, אבל אתם מתעסקים גם עם זה. ואני רוצה לשאול שאלה שהיא אולי שאלה קצת תמימה. ותקנו אותי אם היא תמימה, וזה חלק מהעניין. מה עם מוסר? זאת אומרת, מה עם סטנדרטים בינלאומיים? מה עם החוק הבינלאומי? כל הדבר הזה היה רק מראית עין, ובהחלט יכול להיות. כי טראמפ זרק את זה בצד הדרך בצורה באמת מאוד מאוד מופגנת. וגם ייצר סטנדרט, כמו שאלי רמז עליו בהתחלה, שעכשיו כולם יכולים להגיד, עזבו אנשים כמו ארדואן, אנשים במדינות שהן יותר דמוקרטיות, לא רק לכאורה, יכולים להגיד, די, למה אנחנו צריכים? אין יותר סטנדרט, אין יותר מוסר, אין יותר מראית עין. זה אי פעם בכלל היה? טראמפ רק הסיר את הצביעות?
זה היה סוד קסם שלו. אני כן חייב להגיד, אני כן יש לי נטיות פופוליסטיות, אבל פופוליזם משמאל ולא מימין. כן. ולכן אני לגמרי, תמיד מצחיק אותי כזה, אבל החוק הבינלאומי, כאילו, תעשו לי טובה.
חיקוי טוב שלי, כזה.
תעשו לי תמיד, כאילו, זלזלה בחוק הבינלאומי, וזה תמיד היה לאנשים אחרים ולא להם. כלומר, היופי של טראמפ הוא באמת היכולת שלו לקחת את הממסדים הרקובים, האמריקאים, האליטות האלה וכולי, ופשוט לגרום לאנשים לראות, כאילו, מה שהם תמיד חשדו במובן הזה. אבל, וזה הביג, אבל, אני כן חושב שיש איזושהי רמה של נורמות, יש לי שיח פוליטי, של דברים שכאילו, אתה יודע, אני לא אוהב את הווק האמריקאי והפוליטיקלי קורקט, אבל ראינו את זה בדוגמה הכי נחרצת שם, שאתה יודע, אם ניק פואנטוס אומר, היטלר היה מגניב, ואז כאילו אנשים אומרים לו, היי, אתה לא יכול להגיד את זה, והוא אומר, הנה, אתם מבטלים אותי, תרבות הביטול, למה אנחנו כולנו ווק וכולי, כלומר, אתה ממש רואה, עכשיו, טראמפ התחיל את זה, עכשיו, טראמפ כמובן לא חשב שהיטלר מגניב, אבל זה בדיוק הדברים האלה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שהחוק הבינלאומי, אבל מה שכן החזיק את העולם הזה, זה ההגמוניה האמריקאית, ואני חושב שטראמפ פשוט לא לגמרי מבין את היתרונות של האימפריאליזם האמריקאי. זה הקטע הכי מצחיק פה, הוא מפרק פה את האימפריאליזם האמריקאי בסופו של דבר, ובעיניי זה משהו כמעט משעשע, כלומר שהוא כאילו אומר, הרי מה הנרטיב של טראמפ? אנחנו הפריירים של העולם, נכון? אז נכון, אתה מסבסד את הביטחון של אירופה, אבל קיבלת הרבה דברים, כולל מטבע הרזרבה של העולם בשביל הדבר הזה. כלומר, לא סתם, אני חושב שבסופו של דבר זה המקומות שבהם, זה לא עניין של כזה צביעות, דווקא שם אני חושב שטראמפ מאוד חזק, ומאוד, שם זה הקסם שלו והפופולריות שלו דווקא, שהוא חושף את הצביעויות של הצד השני, וקובי פה דיבר על קמאלה האריס, ואין יותר צבועה ממנה, כלומר, באמת, זה היה קל, קל בשבילו לעשות את זה, אבל אני כן רק רוצה להגיד דבר אחרון, לסיכום, whatever is coming next במפלגה הרפובליקאית, בעיניי יהיה משמעותית יותר גרוע מטראמפ, כלומר, אני חושב ש... כאילו כן, סליחה, אני אתקן. אם זה הולך לכיוון הג'יידי ונצי, אני חושב שאנחנו עוד נתגעגע, ואני רק אגיד פה, אני חושב שיש איזה דיסוננס קוגניטיבי בחברה הישראלית שאני מבין אותה, שאתה, אתה יודע, אתה צופה בטלוויזיה, אתה רואה את ביבי כל שני וחמישי במר-א-לאגו, חיבוקים וזה, אתה אומר, הנה, הכל, הנה, שנתיים של מלחמה שאמרו לי שאיבדנו את כל העולם, לא נראה שאיבדנו את כל העולם. איבדנו את רוב העולם. It happened. בטח בארצות הברית. ולכן אני חושב שאנחנו עדיין לא מבינים את ההשלכות של הדבר הזה, ויכול להיות שאפילו אני עוד אתגעגע לדונלד טראמפ במובן הזה. בהחלט.
זה נקודה טובה לעצור בה, אבל קובי לפני זה.
תראה, אני חושב שאנחנו חיינו בחלון קטן, 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 קטן של זהב בהיסטוריה האנושית 80 שנה, כי תמיד העולם היה עסוק בלרצוח, לטבוח, לזרות מלח על הקרקע, לחטוף ילדים, וככה תמיד זה התנהל, מי שהיה, כל דלים כבר, זה לא במקרה, והיה 80 שנה שזה היה חלון באמת שלכם, לכם את העולם השנייה, באמת... אחד הדברים הכי מדהימים ש-FDR עשה, אולי הדבר הכי מדהים ש-FDR עשה, סיפור הזה באמת של ארכיטקטורת העולם, של מה שלימים נכיר את זה כגלובליזציה, במקום ללחם אחד בשני, אז פשוט הדולר יחליף את החרבות, וזה נגמר. היה 80 שנה, זה היה תקופה נהדרת, אבל כשאתה מסתכל על הציביליזציה, זה אלפי שנים, זה פסיק בזמן, לכן זה רק היה הגיוני, עם כל הצער שבדבר, כן? שאנחנו נחזור למה שהכרנו לאורך כל ההיסטוריה, וכן, מלך מעלים לו מיסים, נותנים לו את הבנות, כאילו זה ככה היה תמיד, ככה היה תמיד, חשבנו שתום המלחמות, וחשבנו שזה, אבל ההיסטוריה מראה אחרת.
זה לא קץ ההיסטוריה, זה ההיסטוריה חוזרת.
ההיסטוריה חוזרת.
כן, היה לנו הפוגה מסוימת. טוב, אנחנו בעיקרון זה השלב של השאלה הלא זהה, אבל מאוד בקצרה, כי באמת נגמר לנו הזמן. יש איזשהו נושא אחד שכל אחד מכם היה רוצה לשים על השולחן שלא התייחסנו אליו מספיק, או הצד השני, או באופן כללי, לא חייבים לענות, רק דברים נוספים.
אני רוצה לשאול את אלי.
אני גם רוצה, יש לי שאלה לקובי.
יש. וזו שאלה שבכלל לא קשורה ישירות לטראמפ, אלא לסוף ימיו של טראמפ, ודווקא קשורה למפלגה הדמוקרטית, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולשאול אותך, תגיד לי, למה ג'וש שפירו לא מצליח להתרומם בסקרים. זה מטריף אותי, האיש שלקח את כל המחוזות בפנסילבניה הכי אדומים שיש. האיש שנראה כמו המועמד האידיאלי לנצח עבור המפלגה. אני הייתי בטוח שהוא יקום ביום שאחרי ויאסוף את המפלגה. איפה פספסתי בסיפור הזה?
קודם כל חכה.
רגע, אבל מי זה ג'וש שפירו?
ג'וש שפירו הוא המושל של מדינת פנסילבניה, מדינה קריטית, יהודי, ו... אומרים עליו שהוא אובמה הלבן, כמו הוא מדבר, יש לו קריזמה כשהוא מדבר, אבל אולי גם הבעיה שלו זה שאומרים עליו שהוא אובמה הלבן. במובן הזה שאני חושב שהמפלגה הדמוקרטית, אני רואה אותו כעוד גאווין נוסם, רק אצלו יש עוד בעיה שהוא יהודי. וצריך להגיד, הבעיה של ג'וש שפירו זה לא שהוא יהודי, גם ברני סנדרס יהודי. זה שהוא, אתה יודע, איפאק נתנו לו הרבה כסף, וכיום להיות, זה דבר מדהים, קובי יכול להגיד לך, היום במפלגה הדמוקרטית יש אנשים מרכז, מה זה לא שמאל, שמחזירים את כל הכסף שלהם לאיפאק כי הם אומרים, אחרת אני אפסיד בפריימריז. כלומר, זה באמת אירוע מטורף, כמה שאיפאק איבדו את הכוח בתוך המפלגה הדמוקרטית, ולהתיק זה מה ש... זה, זה והעובדה שהוא קצת נחשב מפסדי, קצת אליטת, קצת זה, זה, זה הבעיה שלו. יש לו גם עניינים שם של כל מיני חבר'ה עם הפורום קהלת, שהוא מעניין, הוא חבר הכי טוב של התורם הכי גדול של פורום קהלת, ניסה לדחוף להפרטה של בתי ספר בפלס, ויש שם עניינים שיכולים זה. אבל אני הייתי מחכה, להתיק גאווין נוסם, הוא קצת קמאלה האריס 2.0, להתיק, אין לו, לא אתפלא אם בסוף זה יהיה דמות כמו ג'וש שפירו, אולי נגד איזה AOC או משהו כזה, אז אני, בוא נחכה, כי כן ג'וש שפירו היתרון שיש לו, אני רק אגיד, פה אני נכנס להיסטוריה שלי, שמישהו מפילדלפיה היה את הגשר הזה שנפל, והוא תיקן את זה נורא מהר, ואנשים מאוד אוהבים את זה באמריקה. הנה בן אדם, he gets shit done, הוא בנה את ה... אז דווקא סיפורים כאלה של מישהו שהוא כזה דואר וכולי, אבל...
זה גם מדינה שהיא כאילו הכי 19 אלקטורים,
הרי אם הוא לוקח את זה מיד. אוקיי, בואו... והשאלה שלי האם דונלד טראמפ הולך להפיל את המשטר האיראני?
להערכתי, אני לא רוצה להתחייב להאם הוא יפיל, להערכתי, אני כן רוצה להתחייב שהוא יצא להתקפה. ההתקפה תהיה להערכתי ספירלית, זאת אומרת, הוא מתחיל בהתקפה, ואחרי זה אנשים יוצאים החוצה, אחרי זה שוב פעם חוזר, ושוב פעם אנשים יוצאים החוצה, ואז השאלה הנשאלת היא שאלה הבאה, האם זה יגמר כמו שאמרת החוטים? הוא יגיד, אוקיי, די, חלס, ניצחתי, כאילו הוא רואה שזה לא הולך לשום מקום, או, ולהערכתי זה המשחק שהוא רוצה לשחק, שאנחנו נראה היפוך קנים של הצבא האיראני, שהצבא האיראני הוא לא חלק מהאליטה של משמרות המהפכה, ורק בתרחיש כזה, הם הבוץ און דה גראונד, בעצם אפשר יהיה להפיל את המשטר. זה להערכתי המשחק שטראמפ רוצה לעשות. אגב,
אז רגע, גם... אז טראמפ ינסה להפיל את המשטר האיראני.
להערכתי התשובה היא כן.
אז אני אומר שלא, שהוא לא ינסה.
אוקיי, יש פה עוד כובע של מגה שאפשר להעביר ביניכם, לפי האימור, שמנו לפנינו, ונבדוק לאן זה הולך.
מצוין.
בסדר, אני חושב שאנחנו נעצור כאן, אז אני רוצה קודם כל להודות לכם על שיחה באמת מרתקת, ומתוך טראמפ שהוא דמות קצת גדולה מהחיים, קצת קטנה מהחיים באיזשהו מובן, מתוך זה נגענו בהרבה מקומות, וזה היה מעניין שהתחלנו דווקא באיך טראמפ טוב לישראל, וסיימנו ב... אני לא חושב שאיך טראמפ רע לעולם, אלא איך נגמרה איזושהי תקופה שאנחנו גדלנו בתוכה, אבל זה מעניין לראות איך הדור הצעיר כבר לא מצפה לשום יציבות.
באירופה הם אמרו לנו בהלכת תחת פוטין, יש עכשיו חוק גיוס חובה בגרמניה, הם אמרו, חבר'ה, מה הבעיה שפוטין ישלוט עלינו, אנחנו לא רוצים להתגייס. זה מה שהם אומרים, זה הזיה, כאילו, הכל טוב, שפוטין...
כן, לא, העולם ללא ספק הולך למקומות אחרים, תמיד יש ספק, אבל זה בהחלט נקודה מעניינת לעצור בה, אז שוב, תודה רבה אלי, תודה רבה קובי, תודה רבה למאזינות ולמאזינים, אני מקווה שהיה לכם מעניין כמו שהיה לי. אני דוקטור אדם קלינורון ממכון ון ליר, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. עד כאן להפעם, ונשתמע בפרקים הבאים של יריב ראוי.
יריב ראוי בהגשת דוקטור אדם קלינורון. הפודקאסטים של 103 FM.